בסדר, נתחיל. האמת שאני כבר רציתי לעבור לפרק הבא, אבל בכל זאת יש עוד נקודה של לסיים בפרק ת'. בפרק ת' בעצם מדברים על הכיסא, והכיסא זה הכבוד. הוא נקרא גם כיסא הכבוד. והפירוש של כיסא זה התגלות הכבוד. ואני רציתי לטעון שכשמדברים על הספירות, גם הספירות זה התגלות הכבוד, וזה אותו דבר. כתוב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא ברא אלא לכבודו. זאת אומרת שהבריאה היא גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא, וזה הפירוש כיסא הכבוד, שזה החומר הראשון. החומר הראשון זה עצם הבריאה, זה המילה בריאה נאמרה רק על החומר הראשון, והוא הדבר, הוא הבריאה של הכל מההתחלה ועד הסוף, כמו שהרמב״ם אומר על בראשית א' א', שזה ההיולי, זה הנקודה הראשונה, וכל השאר זה עשייה, זה יצירה ועשייה, זאת אומרת, יש בכוח של החומר הראשון, יש את הפוטנציאל, נפרו שם כל האפשרויות, אפשרויות של הצורות, ואחר כך, כשהצורות יוצאות לפועל, אז זה נקרא יצירה ועשייה, זה כבר לא בריאה, יש הרי, בעולם יש אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אז הבריאה נאמר רק על היולי, שזו הנקודה הראשונה שכוללת הכל, ואחר כך יש רק יצירה ועשייה ש... יוצא לפועל האפשרויות שביולי. אז עכשיו, החומר הראשון הזה זה הכבוד, זה כיסא הכבוד, ראינו לקמן בפרק ד', בפרק על רגל, שהרמב״ם אומר שכיסא הכבוד באמת זה השמיים שמעל החומר הראשון, ואמרנו אין שום דבר מעל החומר הראשון, אלא הכוונה, כשרואים בחומר הראשון את התגלות השמיים, את התגלות האינסוף, מעל החומר הראשון זה האינסוף כבר. אז השמיים זה לא משהו בפני עצמו, האינסוף זה נקרא עין, זה הבריאה יש מעין, האינסוף הוא עין, כי אין שם שום, אין שם דברים, אין שם הגדרות, אין שם שום דבר שזה משהו, אתה יכול להגיד זה זה. זה מציאות בלי, זה ישות בלי מהות. אין לזה מהות שאתה יודע, זה כזה. כי ברגע שאתה אומר זה כזה, כבר הגדרת אותו, כבר הגבלת אותו, כבר תיארת אותו שהוא כזה ולא אחר, אז הוא היה יכול להיות אחר, והוא לא אחר, אז הוא מגבל. אז כשהכל חוזר, כשאין בריאה, אז, כאילו, האינסוף זה כאילו, אין שם בריאה, אז אין דברים, אין נבראים. אז מבחינת הנבראים זה לא נמצא. אז השמיים זה לא משהו, זה הדבר הראשון שנברא זה החומר הראשון, השמיים שמעל החומר הראשון, שהם כיסא הכבוד בעצם, זה בחינה בחומר הראשון שהוא מגלה את האינסוף שמעליו, הוא מגלה בו עצמו, אז זה השמיים שבו, אז זה הכיסא הכבוד, והספירות זה גם כן, זה הכבוד, זאת אומרת, כי הספירות אמרנו שזה מלשון ספיר, אבן ספיר שהיא שקופה והיא גם מהירה, אז שהמוגבל, הנברא לא מסתיר את האינסוף, אז האינסוף מהיר דרכו. אז עכשיו, אז בקשר לזה, יש רק עוד קטע אחד במורה נבוכים, שחשוב לראות אותו, כי הוא הקדמה בעצם לפרק הבא כבר. זאת אומרת, אני רוצה שכבר נתחיל פרק י', כי פשוט הנושא פה עם הכיסא הוא אינסופי, אפשר לדבר על זה עוד שנה, ואת כל הספר אפשר עכשיו להגיד, אז... אני לא רוצה להגיד עכשיו את כל מה שיש את כל הספר עד הסוף, אז אני רוצה ללכת איתו, אז מבחינת מה שהוא דיבר, אז כבר פחות או יותר ראינו, ויהיה עוד דברים על זה שהוא ידבר בהמשך, אז אני לא רוצה לדבר עליהם עכשיו, בגלל זה אני רוצה שנעצור פה. פשוט זה מפתה כל פעם להוסיף עוד נקודה ונקודה, אבל זו נקודה שהיא חשובה לפרק הבא, על עלייה וירידה, זו נקודת מפתח שבלעדיה אפשר להבין, אז זה בחלק ג' פרק נון ב', זה כמה שורות, ולא צריך, אתם רוצים שאני אכתוב את זה בצ'אט, אני אעתיק לכם, אבל זה באמת לא קטע ארוך, אני אעתיק שיהיה, שתוכלו לראות הלשון בפנים, זה חשוב. שנייה. העתקתי בצ'אט את הקטע, נקרא אותו רגע ונראה. זה קטע מאוד, מאוד מסתורי, מאוד, נראה. כתוב ככה, אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועתו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. שפת הגוף שלך, ההתנהגות, הצורה, ההתעסקויות, זה נראה שונה כשאתה מול מלך גדול, מאשר שאתה לבד בבית. ולא דיבורו והחוות פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. אתה לא אומר למלך, אתה שומע, אמרו הם בחדשות, הממשלה התפטרה, וזה כאילו, אתה מדבר בצורה אחרת. בסדר. ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי, ושיהיה איש האלוהים באמת, יאור משנתו, אנחנו רדומים, זאת אומרת אנחנו ישנים, אנחנו לא יודעים שאנחנו מול מלך גדול, אנחנו ישנים מול זה, ואז הוא אומר מי שרוצה את ישנים הוא צריך להתעורר ולדעת שהוא מול מלך גדול, וידע שהמלך הגדול, עכשיו אני בכוונה לא מעריך מזה כי היכולת שלנו לעמוד מול מלך גדול היא מאוד מאוד מוגבלת, כאילו ברצינות, מה, כשאני אוכל ארוחת ערב עם אשתי, כשאני עם פיג'אמה בבית, כשאני רואה טלוויזיה, מה, אני עכשיו כל הזמן מול מלך גדול, איפה? חנקתם אותי, כאילו, נתת לי אוויר, אי אפשר. כאילו, עד כמה שאנחנו יכולים, אבל באמת צריך להיות כנים וישרים בכמה אנחנו יכולים. אנחנו לא יכולים באמת ממש כמו שצריך להיות כמו בתפילת נעילה ביום כיפור, כל החיים, כל הזמן, 24 שעות ביממה, זה לא בשבילנו. אבל מה שאנחנו יכולים, כן, המלך הגדול, כמו שהוא גם גדל, הוא גם מבין והוא רואה אותנו, הוא יודע מה אנחנו יכולים, הוא לא מצפה מה שאנחנו לא יכולים, כן, זה לא איזה מלך קשוח. אז בסדר, בגלל זה אני לא רוצה לבנות פה יותר מדי מה זה מלך גדול. בסדר, אז הוא אומר אבל שאנחנו ישנים, זאת אומרת, אין לנו בכלל התחלה של מושג שאנחנו מלך גדול, אז להתעורר, לדעת שיש דבר כזה, אנחנו יכולים להתנהג, אנחנו... ההתנהגות שלנו לא, מאוד, אנחנו לא יכולים כל כך, אבל יש הבדל בין לא לדעת ולישון, ובין כן לדעת, והדעת שאני מרשה לעצמי להתנהג לא מי יודע מה, כי זה הכוחות שלי. זה הבדל עצום. אם אני יודע שיש מלך גדול ואני ער לזה, רק אני אומר למלך הגדול, סליחה מלך גדול, אני באדם נורא קטן, נורא חלש, נורא עייף, קשה לי בחיים, עברתי ילדות קשה, אני מתאמץ, אין לי כוח, אני צריך את השקט שלי, את החופש שלי, אני צריך לפצח גרעינים, אני צריך זה, אני לא יכול להיות כל היום במול. אז אם אני מסתכל על זה ככה, אני בעצם מקיים את המצווה, כי לקיים את המצווה זה קורה לדעת שיש מצווה, ולדעת שאני רוצה לקיים אותה, ואני עושה מה שאני יכול, מה שאני יכול. זה בסדר, יצאתי די חובה, אבל אם אני בכלל ישן, ואין לי מושג שזה המצב, אז זה משהו אחר. משהו אחר בצורה 180 מעלות, זה עולם אחר בכלל, שאתה בכלל לא יודע שיש מלך גדול שהוא בסדר, אז זה גם, בגלל זה אומר, זה גם אקטואלי אלינו, למרות שאנחנו לא יכולים באמת להיות כמו בתמונה שאפשר לדמיין, איזה כל היום לא מחטטים באף, כאילו אני רוצה גם לחטט באף, אז מה? לא יכול, כאילו. טוב, בסדר, זה הרת אגב כל זה, זה לא הנקודה. מפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי שיהיה איש האלוהים באמת, יהיה אור משנתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד, הוא גדול מכל מלך בשר ודם. ואילו היה דוד ושלמה, הוא אומר, מספיק לי שהוא היה דוד ושלמה, כבר זה סיבה שתתנהג כמו לפני המלך, אפילו אם הוא לא הקדוש ברוך הוא. קל וחומר שזה הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מה שחשוב. והמלך ההוא, הדבק והמחופף, הוא השכל השופע עלינו. שהוא הדיבוק אשר בינינו בין האלוה התברך. זאת אומרת, המלך הזה זה לא האלוה התברך. הוא שופע עלינו מאת האלוה התברך, והוא הדיבוק שבינינו בין האלוה התברך, אבל הוא לא בעצמו האלוה התברך. נדמה שבגרסת הדפוס כתוב השם התברך, לא יודע אם זה משנה יותר מדי. זאת אומרת שיש את השם התברך, והמלך הגדול זה השכל שמדבק אותנו. אז יש שניים, יש את המלך הגדול ואת האלוה התברך. וכמו שאנחנו, בסדר, פעם דיברנו על זה. וכמו שאנחנו הישגנו באור ההוא אשר השפיע עלינו, הוא השפיע עלינו את השכל שמדבק אותנו, האלוה התברך, השפיע עלינו את השכל. השכל מדבק אותנו בו. והשכל הוא המלך הגדול. עכשיו, שאנחנו צריכים לכבד אותו. זאת אומרת, פעם שאלנו על זה, אני חושב בשיעור, שאסור לכבד את הנבראים ואת המשרתים, וכמו שאסור לכבד את השמש, אלא תמיד צריך לדעת שהשמש זה כלי, זה רק, יש לה שלטון, אבל היא רק כלי, אז אסור לכבד אותה. זה בדיוק העניין של עבודה זרה. הרמב״ם אומר, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש והוא נתן את הכוח, הם לא חשבו שהיא בעצמה הקדוש ברוך הוא, האלוה, בהתחלה כך התחילו, אבל הם כיבדו את המשרתים, ואחר כך מזה כבר התדרדרו לחשוב שהשמש היא בעצמה אלוה, אלוהות. אז אסור לכבד את המשרתים, אבל את המלך, את השכל הזה כן מכבדים. עכשיו פה הוא אומר דבר חידתי מאוד, הוא אומר, וכמו שאנחנו הסגנו באור הוא אשר השפיע עלינו, כאומרו באורך נראה אור, כן באור הוא בעצמו הוא משקיף עלינו, ובעבורו הוא תמיד איתנו משקיף ורואה. כמו שכתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו, ואבין זה מאוד. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא רואה אותנו? דרך אותו שכל שהוא השפיע עלינו, שבשכל הזה אנחנו רואים אותו, אז דרך השכל הזה הוא רואה אותנו. ומה שכתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו, זאת אומרת, אדם רוצה להסתתר מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני כן רואה אותך, אפילו שאתה רוצה להסתתר. איך זה קורה? זה קורה כי הוא משקיף עלינו באותו... באור הוא בעצמו הוא משקיף עלינו, הוא משתמש בשכל הזה לראות אותנו, ובגלל זה אנחנו לא יכולים להסתתר. זו שאלה עצומה, הקדוש ברוך הוא צריך את איזשהו, הקדוש ברוך הוא ברא את השכל הזה. אז אתה אומר, בלי השכל הזה הוא לא יראה אותנו, הוא צריך את השכל הזה בשביל לראות אותנו, אחרת אנחנו כן נוכל להסתתר ממנו. אז מה, הוא לא יכול לראות בלי זה? הוא צריך כאילו, הוא ברא את זה, והוא משתמש בזה בשיירות אותנו, ובלי זה הוא לא יראה. מה, הוא כאילו צריך משקפיים, צריך עיניים, הוא צריך שכל, הוא בורא את השכל, ואז הוא משתמש בו בשביל להשקיף עלינו. ובלי שיברא את השכל, הוא לא יראה אותנו. איך הוא יכול לא לראות אותנו? בלי השכל, נגיד, הוא אומר, באור בעצמו הוא משקיף עלינו, נניח שאין את האור הזה, הוא לא ברא אותו, נניח. אז עכשיו הוא כבר לא יראה אותנו. מה, איך הוא יכול לא לראות אותנו? הוא ברא אותנו. מה קורה פה? כאילו, אם הוא כל רגע, הוא כל רגע בורא אותנו, כל רגע הוא מוציא אותנו מהעין ליש, זה כל רגע ורגע, אז הבריאה היא לא פעם אחת הייתה ומאז אנחנו כבר קיימים, אלא כל רגע ורגע הוא בוחר ברצונו החופשי לתת לנו מציאות. מצוי ראשון שהוא ממציא כל נמצא, כל הזמן הוא ממציא כל נמצא, אז כל הזמן הוא ממציא אותנו, והוא יודע מה הוא ממציא, הוא בוחר, הוא רוצה, הוא יודע, הוא לא עושה דברים בלי לדעת מה הוא עושה, חס וחלילה, כן. אז בטח שהוא יודע, הוא יודע אותנו מעצם עובדה שהוא בורא אותנו כל הזמן, מחדש אותנו ברצונו כל הזמן. אז איך אתה יכול להגיד שבלי השכל הזה הוא לא יראה אותנו? אז הוא אומר, והבן זה מאוד. זה לשון צופן, זה קוד כזה, והבן זה מאוד. בכל מקום שכתוב והבן זה מאוד, הוא בעצם רואים, ממש רואים, שיש מעט מקומות, פחות מ-10, שהוא אומר את המילים האלה, והבן זה מאוד, ובכל מקום שאומר את הנוסחה הזאת, אתה רואה שהוא מדבר בכיוון של קבלה, של סודות הקבלה, ואי אפשר להבין את מה שהוא כותב בלי להיכנס לשפה של קבלה. ממש באופן עקבי. אם אתה מחליט, בוא נחליט שהרמב״ם לא ידע קבלה, הוא התנגד לקבלה, והוא פילוסוף, הוא רציונליסט, ואתה מנסה להבין מה מדבר, אתה רואה שאין איזה שום התחלה, כמו פה. אם אתה הולך רציונלי, פילוסופי, כאחד שמתנגד לקבלה, אז תסביר לי, מה זה שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו דרך השכל הזה? שכתוב שאם יסתר איש במסתרים ואני לא אראה, אז זה נאמר על השכל הזה שהוא משפיע עלינו, בו הוא משקיף עלינו. איך אתה יכול להבין דבר כזה? זה חסר הבנה, זה כמו להגיד 1 + 1 = 3. מבחינת רציונליזם. הקדוש ברוך הוא בורא את הכל, אז הוא יודע את הכל, הוא ברא את השכל הזה גם. אז הוא ברא אותנו, אז הוא ברא את השכל, הוא ברא אותנו, ועכשיו בלי שישתמש בשכל, הוא לא יראה אותנו. ברצינות, כאילו זה לא... אין לזה בכלל הבנה. אז חייבים פה להגיע לעומק שהוא מעבר ל... לשפה הפילוסופית, לשימוש בשפה שמעבר לזה. בגלל זה הוא כותב, והבן זה מאוד. ורואים את זה בכל המקומות שכותב והבן זה מאוד. אפשר לעשות חיפוש, לראות, וזה עקבי. שתמיד זה מקומות כאלה, שאי אפשר להבין בכלל, אין להם התחלה בכלל. אז... טוב. אז מה בעצם אפשר כן לראות כאן? זה נקודה שכבר אמרנו אותה כמה פעמים, אבל היא כל כך מוזרה שהיא לא נקלטת, אז צריך לחזור על זה עוד פעם, כי זה קשור גם לפרק הבא. כשהרמב"ם אומר בחלק א', פרק א' ב', שעל הסתירה של סוד מעשה מרכבה, שם הוא מנסח אותה גם בפרק א', בעוד כמה פעמים, דרך אגב זה כתוב באריסטו הסתירה הזאת שהוא אומר במטאפיזיקה למדה בהתחלת פרק י', אז גם אריסטו אומר את זה, אבל כשהוא מנסח את הסתירה של סוד מעשה מרכבה, הניסוח הכי כזה בהיר ועשיר ויפה, אז זה בפרק עין ב', בגלל זה אני תמיד מביא את זה משם. הוא אומר, לא התברך אינו כוח בגוף העולם, אבל נפרד מכל חלקי העולם, והנהגתו התברך והשגחתו מחוברת לעולם בכללו, חיבור תעלה ממנו תכליתו ואמיתתו וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו. אנחנו לא יכולים להבין את החיבור של הבורא לעולם. זה בדיוק המרכבה, המרכבה הזה, זה אומר בפרק עין, זה משון רוכב, סוס ורוחבו, שהרוכב הוא מעל הסוס, הוא תודה אחרת לגמרי, הוא בן אדם, הסוס לא יכול לתפוס בכלל את מה עובר בשכל של הרוכב, אבל הם כאילו יחידה אחת. רוכב אמיתי, הבן שלי למד רכיבה, אז הסביר לי שמי שבאמת יודע לרכב, הוא לא צריך למשוך ברצועות של הסוס או להרביץ הסוס, הסוס יודע מה הוא רוצה ועושה. כאילו, הסוס קורא אותך, אתה נהיה יחידה אחת איתו, גוף אחד איתו, ואתה רוצה שהוא ילך למקום מסוים, הסוס קורא את זה כבר בשפת גוף שלך, אתה נוגע בו, אתה יושב עליו, הוא מרגיש אותך ואתם כאילו גוף אחד והוא כבר הולך איתך. והרצועות וזה, זה רק אם הוא מאבד ריכוז, משהו יפריע לו, משהו הביא לו אותו פתאום, זה הפקה, אז משתמשים. אבל בעצם זה חיבור, אבל יכול להיות חיבור בין סוס לבין אדם, זה שתי רמות אחרות של תודעה. אז זה משל לעשות מעשה מרכבה, איך יש פה את האינסוף שהוא מחובר לבריאה, אז בגלל זה אני רק מסביר את המילה מרכבה, זה כמו שהוא מסביר, זה מפרק עין לפוח ההסבר הזה. אז עכשיו, אז הוא אומר, לא אתברך אינו פח בגוף העולם, אבל נפרד מכל חלקי העולם. אז הוא אומר, הנהגתו אתברך והשגחתו מחוברת לעולם, בכללו חיבור תעלה ממנו תכליתו. החיבור זה המרכבה שהרוכב והסוס, ואנחנו לא יכולים להבין את החיבור הזה. כוחות בני אדם מקצרות לדעתו. זה מה שכתוב שאני תמיד אומר, שהספירה הזאת של מעשה מרכבה, הוא אומר, כוחות בני אדם מקצרות לדעתו. אל תנסה, אתה לא תבין את זה. למה? ואז הוא מסביר בדיוק מה כל כך אי אפשר להבין בזה. כאילו, הלימוד שלנו זה לא להסביר את זה, אלא להבין למה אי אפשר להסביר את זה. ואפשר את ההבנה הזאת לדייק ולהעמיק בה. אז עכשיו באמת אמר, אי אפשר להבין את זה, אבל אני אסביר לך למה אי אפשר להבין את זה. כי המופת יעמוד על היבדלו יתברך מן העולם וינקותו ממנו. מופת יעמוד זה הכוונה שוכחה ודאית גמורה. עכשיו, זה לא שיש זה שני צדדי ספק, זה כבר ניסיון לפתור את הסתירה. אלא שני הצדדים הם מופת יעמוד, זה הכוונה ודאות מוחלטת, אמת שלמה, שאין בה ספק. זה לא שתי בחינות, או שנגיד לפי הצד הזה או לפי הצד הזה, זה לא, זה אמת גמורה שיש בה את כל הצדדים, היא שלמה, וגם השני הוא אמת גמורה שלמה שיש בה את כל הצדדים. אנחנו תמיד בורחים, זה כואב לנו במוח, להגיד שזה אמת שלמה וגם זה אמת שלמה, אנחנו תמיד בורחים להגיד, כאילו זה שני בחינות, שני צדדי ספק, אבל כאילו יש צד זה וצד זה, וזה לא צד, זה כל הצדדים. כל הצדדים אומרים שהוא נבדל ונקים עליו, וכל הצדדים אומרים שהוא בתוך הרעי. אז זה כואב לנו במוח, אז אנחנו מנסים לרקח את זה, אבל זה לא, זה צריך לחוב. אז הוא אומר, המופת יעמוד, הכוונה, זה אמת שלמה, זה מופת עומד, אי אפשר להזיז אותו ממקומו, הוא ודאות. על יבדלו יתברך מן העולם וינקותו ממנו, שהוא נבדל לגמרי, נקי לגמרי, והמופת יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו, ואפילו הדק הפחות. ישתבח מי שנצפנו שלמותו. עכשיו, לפי הצד, אני אומר לפי הצד, אני לא יכול להגיד אחרת, כאילו, לפי האמת השלמה, שהקדוש ברוך הוא נקי ונבדל מהעולם לגמרי, לפי האמת השלמה הזאת, טוב, אנחנו לא יכולים, אני אומר לפי הצד הזה, כי אנחנו, אם באמת ניתקל ב-100% כמו שצריך בצורה חדה, עם העובדה שזה לא שני צדדים, זה שתי אמיתות שלמות שאין להם צד שני, כל אחת מהמיתות האלה זה המופת יעמוד שזה ככה, אז אין לזה צד שני. אבל גם לצד השני אין צד שני. זה עושה כאב ראש, אי אפשר. פשוט המוח נהיה כאב ראש מזה. אז אנחנו בורחים לדיבור כזה שלפי הצד הזה זה ככה, לפי הצד הזה זה ככה, ואני אומר פה כהקדמה שזה לא בדיוק לפי הצד הזה, אלא לפי כל הצדדים זה ככה, ולפי כל הצדדים זה גם ככה. אז לפי הצד שהבורא נקי, לפי הצד הזה אין בכלל עולם. לא יכול להיות. זאת אומרת, אם הבורא נבדל מהעולם, אז איך יש עולם שאין בו, שהוא מנותק מהבורא? הוא אומר, המופת יעמוד על היבדלו, יתברך מן העולם וינק אותו ממנו. הוא נקי מהעולם, הוא נבדל מהעולם. הוא לא קשור לעולם, הוא נקי ונבדל. אז איך העולם קיים? אם הבורא נקי ונבדל ממנו, זה עולם בלי הבורא. מי ברא את העולם הזה? איפה? אין בו אלוהות, אז אין. הרמב״ם אומר שאין. יש, זה עוד, כאילו, אני לא אתפרס יותר מדי, אבל כשהרמב״ם מדבר על הכרחי המציאות בחלק ב' פרק א', בהוכחה השלישית, הוא נקרא העיון השלישי, הוא אומר שהנבראים לא יכולים להיות קיימים מסיבת עצמם, כי הקיום שלהם הוא לא חלק מהעצמיות, מהעצם. הוא לא מונח בהם. אין להם את התכונה של קיום כדבר עצמי להם. עובדה שהם יכולים להפסיק להיות קיימים. אז זה לא, אין להם בעצמותם את הסיבה של להיות נמצאים, אז הם צריכים לקבל את המציאות שלהם בחוץ, לבד הם לא יהיו. זה מה שהוא גם אומר שהמציאות היא מקרה לנבראים, כי היא באה להם מבחוץ, אז וחייב להיות משהו שהוא נותן מציאות, אז זה הכרחי המציאות. זה גם התחלה של הלכות יסודי התורה, יסוד היסודות ומוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא. אז יש מצוי ראשון שהוא ממציא, איך המצוי ממציא את הנמצאים? איך הכרחי המציאות נותן מציאות לנבראים שהם לא הכרחי מציאות? מה זה נקרא? הוא בורא אותם, הוא ממציא אותם, כאילו יש לו מציאות והוא נותן להם. מצד עצמם אין להם מציאות, הם לא נמצאים. אז הוא אומר, בוא אני אתן לכם מציאות שיהיה לכם גם, לא מציאות כמו שלי הכרחי, מציאות כזאת של היא מקרית לכם בעצם, אתם יכולים להיות נמצאים, אתם יכולים להיות לא, בואו נעשה שיקרה לכם המקרה שאתם כן נמצאים כרגע, בכל זמן שאני רוצה, ואחר כך יכול להיות שזה יתבטל. אני נותן לכם את המציאות. איך זה קורה? איך זה עובד? מה זה לתת מציאות? איך נותנים מציאות? איך מציאות עוברת ממנו לנבראים? במיוחד שהרמב"ם אומר שזה בכלל לא אותה מציאות. הוא הכרחי המציאות לנבראים, לא הכרחי המציאות. אלא הוא אומר, אני בכל זאת, אני לא אקרא את זה בפנים, באחד יסודי התורה בפרק ב' הוא אומר, בהלכת עד ויוד, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע שום דבר חוץ מאת עצמו, ואיך הוא יודע את הנבראים? מצד שהוא יודע את עצמו, והם נסמכים לו בהווייתם, והוא אומר, הוא יודע אותם לא מצד עצמם, אלא מצד עצמו. זאת אומרת, הם חלק ממנו. הדרך של לתת מציאות לנבראים, זה כוונה שהנבראים הם אחד איתו, והם נמצאים, הם הוא. כי הוא יודע רק, אולי בכל זאת אני אקרא, בגלל שזה לשון כל כך רדיקלי, זה הלשון שהיא לפי הצד של לא שהקדוש ברוך הוא שאלוה נבדל ונקי, אלא מצד השני שהוא מנהיג ומשגיח והוא מחובר לכל המציאות. אז לפי הצד הזה הוא הולך מאוד קיצוני. בהלכות יסוד התורה פרק ב', הלכה, נקרא הלכה י', הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמו שהיא, ולא יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, אבל הבורא התברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ומכל דרך לאיחוד. נמצאת, אתה אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדע עצמה, הכל אחד. ודבר זה אין כך בפה לומרו ולא באוזן לשמוע. אז הוא היודע והוא הידוע. מה הוא יודע? את עצמו. לפיכך, מכיוון שמה שיודע זה את עצמו, לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים, כמו שאנחנו יודעים אותם. מה זה את מחמת הברואים? כמו שאנחנו יודעים אותם, אני יודע על הברואים, הם מחוץ לי, הם לא אחד איתי, ואני עם השכל מסתכל ורואה משהו שהוא מחוץ אליי. אז זה נקרא שאני יודע את הברואים מצד הברואים, מצד שהם, מצד עצמם, שזה לא אני, וככה אני מכיר אותם, מסתכל מחוץ לעצמי, ואני רואה שם את הדברים מצד עצמם. זאת אומרת, לא מצד עצמי, זה לא אני, זה הם. ואני יודע אותם, כי אני יוצא מעצמי ומסתכל עליהם. כמו שהוא אומר, אינו מכיר הברואים ויודע מחמת הברואים, כמו שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידעים. הוא יודע את עצמו ומשם הוא יודע את הברואים. איך זה יכול להיות? אם הברואים זה משהו אחר ממנו, והוא יודע רק את עצמו, אז הוא לא יודע את הברואים. לפיכך, מפני שהוא יודע את עצמו, הוא יודע הכל, שהכל נשמח מהווייתו לו. הוא יודע רק את עצמו, אבל מזה הוא יודע את הכל, כי הכל נשמח בהווייתו לו. זה בעצם, המילים, הכל נשמח בהווייתו לו, הן מילים סתומות קצת, הפירוש שם לא מאחוז ברור, אבל מתוך ההקשר יוצא שהוא יודע רק את עצמו, הוא לא יודע שום דבר חוץ לעצמו, ובגלל שהוא יודע את עצמו, הוא יודע את כל הנבראים, כי המציאות שלהם נסמכת למציאותו. זאת אומרת, זה הוא. זה חייב להיות הפירוש, למרות שהמילים נסמך, מה זה בדיוק נסמך? אפשר יש כל מיני פירושים שאפשר להכניס למילה נסמך, אבל לפי ההקשר, לפי מה שהוא אמר קודם, הוא יודע, הוא אומר, הוא היודע והוא הידוע, וזה ברור שהוא לא יודע שום דבר חוץ לעצמו, מבחינתו אין חוץ לעצמו, הוא אחד. אז הוא אומר, שאין הבורא וחייב שניים, כמו חיי הגופים, לפיכך אינו מכיר הברואים ויודע מחמת הברואים, אלא מחמת עצמו. הוא יודע עצמו, אז הוא יודע את הכל. אז מזה שאם הוא יודע את עצמו, הוא יודע את הכל, בעצם יוצא שהכל זה עצמו, זה הנביאה העליונית. כאילו, הוא אומר, כן, לפיכך, מפני שהוא יודע את עצמו, אז הוא יודע את הכל, נגזר מזה לוגית שהכל זה עצמו. ואז צריך לפרש שזה הפירוש במשפט, לפי שהכל נשמח בהווייתו לו. המציאות נשמחת במציאותה אליו. זאת אומרת, זה לא שהוא נותן מציאות, אלא הוא נמצא כאחד שהוא גם, כביכול כתוב פה, הוא מדבר קודם על היתוש, כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה ראשונה עד יתוש קטן שיהיה בתבור הארץ, הכל מכוח אמיתתו נמצאו. אמיתתו זה מציאותו. הפירוש האמת פה זה, פירוש מציאות, זה כתוב במפורשים. הכל מכוח אמיתתו נמצאו, הכל מכוח מציאותו נמצאו. ולפי שהוא יודע עצמו, ומכיר גדולתו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל. הוא חוזר על זה בערך התת, בערך היו במסביר יותר. אז הוא אומר אפילו, הקדוש ברוך הוא יודע את היתוש הקטן שבית הבור הארץ, כי היתוש הוא ממציאותו של הקדוש ברוך הוא. ובגלל שהוא יודע את מציאותו, אז הוא יודע על היתוש הקטן שבית הבור הארץ. אז כתוב פה מאוד קיצוני הדעה של קדמות העולם. קדמות העולם אומרת שהבורא הוא שכל, והבריאה נובעת ממנו בגזרה שכלית. ההגדרה של שכל זה גזרה שכלית שהיא הכרחית. זאת אומרת, אם אחד ועוד אחד, יכול להיות שהוא שווה שתיים, במקרה, יכול להיות גם שלוש, יש שם איזה חופש. לפעמים יכול להיות גם ארבע, איך שיוצא. בדרך כלל נגיד יוצא שתיים, אז אחרון שאחד ועוד אחד שתיים, יכול לצאת פתאום שזה יהיה שלוש, בסיבה, מתפלק. אז זה לא שכל, ברגע שזה ככה, חיבית את השכל, כי אם אחד ועוד אחד יתפלק לו להיות שלוש, וזה קורה, אז כל דבר יכול להתפלק לו להיות כל דבר. אז כמו שאחד ועוד אחד שווה שלוש, יכול להיות, יכול להיות שאחד ועוד אחד שווה עיריית ירושלים, שווה לא יודע מה, משה רבנו, שווה כל דבר. למה דווקא שלוש ולא משהו אחר? אין איזה סגולה מיוחדת בשלוש. או שזה חייב להיות שתיים ואתה לא יכול לזוז מהעובדה שזה שתיים ואין שם חופש, או שאם זה לא בהכרח שתיים אז יכול להיות כל דבר, ואז כל דבר יכול להיות כל דבר. אני אלך לעירייה, אני מוצא שם את המספר שתיים, אז אני אומר רגע איפה העירייה? אז אני אומר לא, היא עכשיו במספר שתיים, יצא לה. אז אין, חיבית לי את העולם, חיבית את השכל, אין כלום. אז זה, חוכמה זה הכוונה שזה חייב להיות. ואז יוצא שכל העולם הוא חייב להיות מגזרת החוכמה האלה. כמו אחד ועד אחד זה שתיים, אז החוכמה גם גוזרת שיהיה העולם כזה כמו שהוא. ואז העולם חייב להיות איכשהו. אם הוא חייב להיות איכשהו, אז הוא קדמון כמו האלוהים, הוא אחד עם האלוהים, הוא לא שונה מאלוהים. הוא חלק מאלוהים עצמו. כן, זה ברור, לפי הדעה הזאת, אלוהים לא יכול להעריך כנף, אורך כנף של זבוב. זה הוא כותב בפרק כ"ב, הוא אומר שהדברים נובעים בהכרח, יש איזו גרסה קודמת שהעולם מוכרח מהקדוש ברוך הוא כמו שהצל מוכרח מהגוף או שהאור מוכרח מהשמש, אחר כך בגרסה שלנו הוא כותב שחשבו ככה וזה לא הבנה נכונה, הבנה נכונה שזה גזרה שכלית, לא גזרה טבעית. כאילו, האור מוכרח מהשמש זה גזרה טבעית, זה חוק טבע. פה נדבר על חוק לוגי. אחד ועוד אחד שווה שתיים, לא יודע, כל המשפטים הלוגיים. אז העולם מוכרח בצורה כזאת מחוכמת הבורא, אז יוצא שאין העולם קדמון כמו הבורא, העולם הוא אחד, אין הבדל בין העולם לבורא בכלל. הבורא זה העולם, כי הבורא הוא החוכמה, והחוכמה גוזרת את העולם. ומה שהחוכמה גוזרת זה החוכמה. אז העולם זה האלוהים. זה דעת שמפורסמת כדעת שפינוזה, וזה דעת קדמות העולם, כמו שרמב"ם מסביר אותה מאוד בהרחבה ומאוד בפירוט, שזה ככה, זה גם אבן רושד אחז מהשיטה הזאת. וזה דעת קדמות העולם, ופה בהלכות יסודי התורה, שזה לא ספר פילוסופיה שעבד כל מיני חקירות עמוקות, אלא זה הספר שנכתב לכל העם, שאומר זה מסורת חז"ל שמוסרת מה שמשה רבנו שמע בהר סיני, דרך חז"ל, אני מסכם את זה, איך שזה אני כותב את זה בספר, וזה לכל העם. זה ספר משנה תורה. מורה נבוכים זה לחכמים, זה ענפות, זה בחינות, זה סודות. משנה תורה זה לא סודות, זה הספר עצמו. אז הוא כתוב שהבורא הוא ממש, כתוב דעת קדמות העולם, שהבורא הוא, העולם הוא לא שונה מהבורא, אין בכלל היבדלות והתנתקות של הבורא מהעולם. אז אם הולכים עם זה, אז הבורא הוא ממש אחד עם העולם, וזה מהצד שהבורא הוא חוכמה, שהבורא הוא שכל, וזה הספירת חוכמה. אז עכשיו, לפי הצד הזה אפשר להבין שהבורא ברא את העולם, כי הבורא הוא חוכמה, והבורא הוא מורכב. לפי הדעה הזאת הבורא הוא לא אחד, פשוט. מה שיש לנו יסוד שהבורא אחד פשוט, זה האינסוף שהוא נבדל ונקי מהעולם, אבל פה אנחנו הרי ברור, אם החוכמה זה לא משהו נפרד מהבורא, ובחוכמה יש כל מיני דברים, יש יתוש, יש גם זבוב, אז הבורא יש בו יתוש, יש בו זבוב, הוא מכיר את עצמו, אז הוא מכיר את היתושים והזבובים, אז ברור שהוא לא אחד, הוא לא אחד פשוט מכל צד שאין בו הרכבת כלל. אז זה דעה שאומרת שהבורא הוא לא אחד פשוט, הוא לא, יש בו שינויים, כי הדברים משתנים, והוא לא אחד, והוא לא, הוא לא, הוא לא אחדות פשוטה. וזה בכלל בורא אחר מה שאנחנו מחונכים להכיר. ופה זה כתוב במשנה תורה, אפילו לא במורה נבוכים. והרמב"ם אומר את זה במשנה תורה, אחרי שבמשנה תורה הוא אמר את הצד השני גם. לפני הקטע הזה במשנה תורה, אז הוא אומר שהבורא הוא לא גוף, ולא כוח בגוף. זאת אומרת, הוא אומר את הצד ש... הוא אומר קודם את הצד שהבורא הוא אחד פשוט. לא שחס וחלילה מה שמשה רבנו שמע בהר סיני, וזו התורה שנמסרה לכלל העם, זו תורה שאומרת על קדמות העולם, ושהבורא הוא לא אחד פשוט, ושהוא לא נבדל מעולם, חס וחלילה. הוא אומר עוד קודם בפרק א', שאין לו גוף, הוא לא כוח בגוף, והוא אחד פשוט, הוא מעריך מזה. הוא קודם כל אומר את זה בפרק א', הוא אומר שאינו גוף, אינו גבייה, לא יראה לך ממאות הגוף, הוא לא משתנה, כל התארים, הוא מכניס פה את כל השלילת התארים, שהוא מעל כל התארים, הוא מעל כל ההגדרות. אז הוא קודם, בפרק א' הוא אומר את הצד שהבורא נבדל ונקי מהעולם, והוא אחד פשוט, והוא לא גוף. עכשיו, פה זה לא נקרא שהבורא אינו גוף, כי יש לו הגדרות. אם הוא חוכמה והוא גזרת החוכמה, אז זה לא בדיוק גוף מבשר, אבל זה גם לא בדיוק לא גוף. כי בעצם ההגדרה הרחבה של גוף זה הגדרות. אז פה כן הבורא הוא הגדרות, הוא פה לא אוסף של הגדרות, יתוש, צבוף, זה הכל, הבורא הוא אוסף של הגדרות. אז בפרק א' של משנה תורה הוא אומר את הצד של נקי ונבדל, ובפרק ב' הוא אומר את הצד של מחובר, מנהיג ומשגיח בעולם. עכשיו, לפי הצד שהבורא הוא אינסוף פשוט, אז דיברנו על זה כבר, שכאילו, אם הוא ברא גם יתוש וגם זבוב, אז הוא חשב על זה שהוא רוצה לברוא יתוש וזבוב, הוא תכנן את זה, הוא ידע את זה, הוא ידע את זה תמיד. זה לא שבהתחלה הוא לא ידע שהוא יברא זבוב ויתוש, כי הוא היה אחד פשוט, ואז פתאום היה צמצום או משהו, הוא כבר לא אחד פשוט, ואז הוא אומר, טוב, אז אני אברא זבוב ויתוש. זה לא, זה ודאי לא יכול להיות, כי מתי קרה החילוף הזה? הוא קודם היה אחד פשוט, ואז הוא הפסיק להיות. מתי זה קרה ולמה זה קרה ומאיזה סיבה ואיך יכול להיות שינוי בבורא. אין הרי שום סיבה חיצונית, אז למה אתם דווקא אז זה קרה? האריזם שואל על זה, מה קרה זה קרה דווקא אז? אז הוא אומר, לא, זה באמת לא קרה. לא איזה רגע כזה שהוא היה אחד פשוט והוא לא חשב לברוא נבראים, ואז איכשהו זה השתנה ופתאום הוקר כזה. זה לא יכול להיות, כי מה קובע את הרגע הזה שאז קורה השני? אלא הוא תמיד ידע שהוא יברא. זאת אומרת, יש צד בו עצמו שהוא באמת עם הגדרות ועם חוכמה ועם הצד של קדמות העולם ועם חיבור לעולם, וזה לא הצד של האינסוף הפשוט, של האחדות הפשוטה. כי לפי האחדות הפשוטה הוא לא יכול לחשוב, אני אברא גם זבוב ואני אברא גם יתוש. כי זה כבר, עצם המחשבה הזאת היא לא אחדות פשוטה. אתה חושב על זבוב ועל יתוש, אז יש לך כבר שני רעיונות בראש, אז זה לא אחדות פשוטה. אז אם יש אחדות פשוטה, אין מקום שיהיה זבוב ויתוש. אין מקום שיהיה נבראים בכלל. אז באמת, מצד הזה אין נבראים. המציאות של נבראים היא רק מהצד של מנהיג ומשגיח שהוא מחובר לעולם, והצד הזה מאוד קיצוני, הוא עד די כך מחובר לעולם שהוא בעצמו עולם. זה לא שיש עולם שהבורא נפרד, אבל הבורא הוא נפרד, אבל הוא גם מעורב. כאילו הוא אומר, אני לא חלק מהעולם, אני מחוץ למשחק, אני מעל כל הדברים האלה, אני בראתי את זה, אז אני לא בתוך המערכת, אני הרי ברצותי בראתי, אז אני פה מעל כל הדברים, אבל אני לא מנותק, אני לא אוטיסט, אני כאילו, אני שם לב מה אנשים עושים, אני מגיב, אני מתייחס, מי שעושה רשע אני מעניש אותו, מי שעושה טוב אני מתגמל אותו, יש אנשים שאני אוהב, יש אנשים שאני כועס, אני מנהיג ומשגיח, אבל אני לא חלק מעולם עצמי, אני בעצמי לא בתוך העולם, אני לא חלק מהעולם הזה. אז זה לא ככה, הרמב"ם פה אומר לנו שמהצד של מנהיג ומשגיח, אז הבורא הוא אחד עם העולם, והאחדות הזאת היא בדרך של גזירת החוכמה, שבאמת אין בכלל הבדל בין הבורא, הבורא הוא כן חתיכה מעולם, העולם חתיכה ממנו, זאת אומרת, אין, זה לא שהוא מחוץ לעניינים ומשם הוא משגיח מלמעלה מהשמיים, הוא משגיח כי זהו בעצמו, הוא אחד, הוא ממש, הוא העולם, אז משם הוא משגיח ומניע, זה הצד השני, ואז הוא בורא גם את העולם, הוא בורא כל הזמן כי העולם זה גזירת חוכמתו, ומהצד של אין סוף אין מקום לעולם, אז לכאורה מהצד הזה אין בכלל עולם. עכשיו, הנקודה היא שהצד של האינסוף והצד של המוגבל, הם לא באמת מנותקים. זה לא שני צדדים שכל אחד עומד מנותק לעצמו, אז אנחנו אומרים, מהצד של האינסוף באמת שם אין עולם, ומהצד של המוגבלות יש עולם, והבורא הוא אחד עם העולם, כי יש איזה קשר בין הצדדים, האינסוף הוא הסיבה למציאות של הכל, בגלל זה הוא יותר גבוה מהצד של החוכמה, כי הוא הסיבה למציאות של החוכמה, ואנחנו לא מבינים איך זה, זה משהו מה פחות אדם מקצרים לדעתו, שאיך אחד שאינסוף יבוא מוגבל, זה פשוט לא כך בלתי אפשרי, אז מה, אנחנו מקצרים לדעתו, אבל זה מה שראינו, שיש תואר חיובי שכן אומרים על בשלילת התארים שמה שאפשר להגיד על לא על שום תואר, הוא מדבר שם על האינסוף, שעל האינסוף אפשר להגיד שום תואר, כי על הצד של החוכמה אפשר להגיד בהחלט, כל התארים נכונים. אז, אבל הוא אומר, תואר אחד אפשר להגיד גם על האינסוף, שהוא כמו ראובן שבנה את החומה וחרש את הדלת והרג את הבגד. הוא סיבת המציאות. עכשיו, סיבת המציאות זה הכוונה, עוד פעם, זה לא שהוא נתן מציאות החוצה כמו משלוח מנות, אלא אנחנו במציאות שלו ועדיין הוא נבדל, ואיך זה יכול להיות זה כוחות האדם מתעצם לדעתו. אז מה שאני רוצה להוציא מזה, זה מה שקראנו, שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו דרך השכל שמדבק בינינו לבינו, זה הכוונה שמצד שהוא אין סוף פשוט, הוא לא רואה אותנו כי אנחנו לא קיימים. אין אותנו. אם הוא אין סוף פשוט, אז אין אותנו. אז איך בכלל יש אותנו, שאפשר לראות אותנו כחלק מהבורא? על ידי דרך השכל הנברא הזה שמחבר, שהשכל הנברא זה ספירת חוכמה, זה הצד של מנהיג ומשגיח. זה הצד של מעשה מרכבה, שיש צד אחד נבדל ונקי ונבדל מעולם, ויש צד שני של מנהיג ומשגיח את האדם. המנהיג ומשגיח זה הצמצום, זה הספירת החוכמה, ומהצד הזה אנחנו קיימים בכלל, ואז בגלל זה רק הוא משתמש בשכל שהוא ברא, שזה הספירת החוכמה, זה הצמצום, בשביל לראות אותנו, כי בלי השכל הזה אין אותנו, אז אין מה לראות. ועם השכל הזה, אז זה הצד שהוא מתגלה כחוכמה, כקדמות העולם, שהוא אחד מהעולם, עם העולם, כמו שראינו שהוא אחד עם היתוש, אז מהצד הזה הוא רואה אותנו, כי הוא ברא את הצמצום, הוא ברא את החוכמה, הוא ברא את זה שהוא שכל שבורא את העולם בצורה של גזרה שכלית, ושם אנחנו קיימים, אז שם הוא רואה אותנו, ומצד האינסוף אין אותנו, אז אפשר לראות אותנו, אז בגלל זה, בשכל הזה שמדבק אותנו בו, זה, השכל הזה זה, זה מה שהוא כותב בפרק ב' מלכות יסוד התורה, שהתבונן במעשה בוברה ונפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לערך ואין לקץ, החוכמה אין לקץ, זה אין סוף, זה, יש דרך שאין סוף מאיר בעולם המוגבל, שזה דרך שהיא גם כוחות בני אדם מקצרים לדעתו. זה, זה, זה מה שראינו באיגרת של רבי עזריאל, שהוא אומר שהוא מעמיד את הסתירה של מעשה מרכבה בזה, שהאינסוף כן מאיר דרך העולם המוגבל. איך יכול להיות? אנחנו לא מבינים. פה זה כוחות האדם מקצרים לדעתו, אבל הוא כן מאיר. אז, אז יש... אז, כן, אז, אז אנחנו לא נתקב על זה יותר מדי, כי זה, זה באמת לאט לאט פה, זה צריך לעשות פה לאט לאט. אז הוא אומר שהמלך הוא הדבק המחופף, הוא השכל השופע אלינו, השכל זה הכוונה, הצד של הסתירה של מעשה מרכבה, שמעט שהקדוש ברוך הוא לא נבדל ונקי, יש צד אחד שהוא נבדל ונקי, לפי הצד השני, הוא לא נבדל ונקי, אלא הוא מנהיג ומשגיח, זאת אומרת, אי אפשר ביחד, כאילו, באמת כן אפשר ביחד, אבל זו סתירה שכוחות בני אדם מקצרים לדעתה. אם אנחנו הולכים לפי איך שאנחנו כן מבינים, אז אי אפשר ביחד. זאת אומרת, הוא אומר, המופת יעמוד על איבד לא יתברך מן העולם וינקותו ממנו. זה מופת אחד. המופת השני יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בחלק, בכל חלק מחלקיו. לפי זה, לא, פה, לא, פה אין את הינקותו, איבדלו וינקותו מהעולם. הצד הראשון זה איבדלו וינקותו מהעולם. הצד השני זה לא, שהוא לא, שאין איבדלו וינקותו מהעולם. אחרת, הוא לא, כן, הוא אומר, המופת יעמוד על איבדלו יתברך מן העולם וינקותו ממנו, לפי הצד הזה יש איבדלו וינקותו, רק לפי הצד הזה. בצד השני אין איבדלו וינקותו. הצד השני הוא מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו, בלי איבדלו וינקותו. זאת אומרת, בצד השני הוא כמו שראינו, הוא אחד עם העולם. והצד הראשון זה איבדלו וינקותו, אז הצד השני, שהוא אחד עם העולם, זה השכל. עצם להיות אחד עם העולם, זה הספירה, הרמב"ן שם אומר בפרשית א', על הפסוק הראשון של פרשית, הוא אומר שבראשית זה בחוכמתה, הוא מביא מתרגום ירושלמי, שהמילה ראשית היא מתורגמת בחוכמתה ברא את העולם, והכוונה בספירת חוכמה. זאת אומרת, בראשית ברא אלוהים, זה, הוא ברא פה את ספירת חוכמה. זה היש מאין. אז, וזה השכל, חוכמה זה השכל. ספירת חוכמה, אם, חוכמה זה שכל. אז זה מה שהוא אומר כאן, שהספירת חוכמה הזאת, היא הופעה של הקדוש ברוך הוא כ... אחד עם העולם, בלי בדלו וינקותו, אלא הוא כן אחד ממש עם העולם, והוא לא אחד פשוט אינסוף, אלא הוא מחובר לעולם עם כל הריבוי שם בעולם, וזה נקרא השכל, והשכל הזה הוא מחבר אותנו עם האינסוף, כי באיזושהי דרך נסתרת, במוגבל מתנוצץ האור של האינסוף, כמו שראינו באיגרת של רבי עזריאל. אז זה הפירוש כאן, שהמלך הוא הדבק המחופף, הוא השכל השופע עלינו, זו ספירת חוכמה שהיא הבריאה, היא הבראשית ברא, היא כל הנבראים, שהוא הדיבוק אשר בינינו ובין האלוה יתברך, שזה אינסוף ברוך הוא, שאין לנו דיבוק ישיר עם האינסוף ברוך הוא, כי על האינסוף יש את פה שלילת התארים ואין שום השגה, ואי אפשר ישירות להסתכל עליו. אין שום תפיסה, אלא אנחנו תופסים את העולם, אבל האינסוף איכשהו מתגלה גם דרך העולם, האינסוף, חוכמתו שאין לך בין לקץ. אז בגלל זה השכל מדבק אותנו באינסוף. אז הוא אומר, זה השכל השופע עלינו, שהוא הדיבוק אשר בינינו בין האלוהי דברה. וגם באור ההוא בעצמו, הוא משקיף עלינו. זאת אומרת, בלי זה שהוא ברא את הספירת חוכמה, בלי זה שהוא ברא את העולם, אז הוא לא השקיף עלינו, הוא לא ברא אותנו, אין אותנו, יש רק אור אינסוף אחד פשוט מכל צד, אז אין שם על מה להשקיף. אז הוא ברא את החוכמה, הוא ברא את הצמצום, הוא ברא את הנבראים, שזה ספירת חוכמה, זה השכל, אז אם בזה הוא רואה אותנו, כי בזה הוא בורא אותנו, כי בזה אני שאלתי, איך קשור שהוא צריך את השכל שיראות אותנו, הרי הוא בורא אותנו. לא, השכל זה הבורא אותנו, זה הפירוש השכל. כשכתוב שהוא משקיף אלינו דרך השכל, השכל זה העובדה שהוא ברא אותם, שהוא ברא את כל העולם, שהוא ברא את הנבראים, זה השכל שמדברים פה עליו, וברור שדרך זה שהוא ברא אותנו, הוא משקיף אלינו. זה מה שכתוב פה. כי הוא בעצמו כאינסוף, בלי התיווך של הצד של החוכמה, הוא לא יראה אותנו, כי אנחנו לא שם. הוא אחדות פשוטה, אז אין מה לראות. אבל אחרי שהוא ברא את החוכמה, אז יש מה לראות, אז דרך זה הוא משקיף עלינו. ואני חושב שזה שהוא קורא לחוכמה מלך, זה רמז למה שבקבלה מדבר על ספירת מלכות. ספירת מלכות זה כל הספירות מספירת חוכמה עד הסוף, ספירת חוכמה זה בחינה אחת, אחר כך יש בחינה בינה ודת וחסד גבורה תפארת, כל זה הסתכלות על הבחינות השונות שיש בהתגלות של האלוהות, ומלכות זה הכל ביחד, אז כשאתה מסתכל על כל הבחינות כאחד, אז הן יוצרות מערכת, הן יוצרות עולם, הן יוצרות יציאה לפועל, הן יוצרות מציאות, כשאתה מסתכל על כל בחינה עוד אין לך כלום, כל בחינה לבד, זה רק ניתוח של של החומרים שמתגלים שמהם מורכבת המערכת שזה העולם. אז יש את כל הספירות, וכולם ביחד זה המלכות, שזה המציאות של העולם. וזה כתוב ככה בספרי קבלה בגד הזוהר ובעוד מקומות, שכל הספירות נקראות מלכות, יש את הבורא ויש את המלכות, קודש הבריך הוא שכינתאי. אז קודש הבריך הוא לפי, יש כמה פירושים, אבל הפירוש העיקרי גם בזוהר זה הספירת כתר שהיא מצביעה לאינסוף. תמיד צריך את הכתר שיצביע לכיוון האינסוף, כי האינסוף אפילו אי אפשר בכלל לדבר עליו, אפשר להגיד אותו, כל כך אין בו תפיסה, שיש רק איזשהו קוצים של הכתר שמצביעים, אני לא יודעים על מה, אבל לא מסתכלים על זה, רק רומזים על זה. זה כמו להגיד הוא, האינסוף קוראים לו הוא, אז הוא זה כתר בעצם, זה לא אינסוף, כי זה רמז על משהו שלא רואים אותו ולא יודעים אותו, ולא זה, זה אומרים הוא. אז זה לא משנה, לענייננו יש את הכתר באינסוף, אז זה קודש הבריך הוא ושכינתאי, זה כל הספירות האחרות. יש עוד פירושים, אז איך זה מתחלק, אבל זה הפירוש העיקר. אז אני חושב, אני לא יודע, כאילו הוא קורא לשכל הזה מלך, מה הקשר בין מלך לשכל? זאת אומרת, הוא היה צריך להגיד, הוא אומר שיש שכל, ובשכל הזה מתגלה הבורא התברך, כמו שהוא אומר שאתה מתבונן, הרי איך אומר את זה בהלכות יסודי התורה? איך ידך לאהבתו ויראתו, שיתבונן במעשה, ויראה מהם חוכמתו שאין לה קץ, שזה האור של האינסוף, מיד הוא מתאווה ומשבח ומפאר, ומתאווה תאווה גדולה לדעת השם, ובאותה מחשבה עצמה הוא נרתע לאחריו ואומר איזה בריאה קטנה ואפלה לפני פנים דעות, אז הוא לא מדבר שם על מלך, הוא מדבר על שהבריאה היא מאירה את האור אינסוף, זאת אומרת היא השכל, והשכל הזה הוא עושה אהבה ויראה. אבל לא מדבר שם על שהוא מלך. פה פתאום הוא מכניס שהשכל הזה הוא מלך. ולא מה השכל אומר, זה כתוב בשערי הוראה בהתחלה, שההתחלה לכניסה של התייחסות לבורא זה להיות עבד של מלך, והאהבה ויראה שכתוב ביפת יסודי התורה, שזה בא לנו מתבוננות בבריאה ולראות האור אינסוף שיוצא מהבריאה, שזה מה שמדבר עליו כאן, שהשכל הוא מדבק אותנו עם האלוה יתברך, הכוונה הוא מדבק אותנו עם האינסוף, שהוא מתנוצץ האור אינסוף במורבל, בשכל, אז שם אומר זה אהבה ויראה, אבל בפנימיות, בעומק, בסוד של זה אהבה, זה היחס, זה החיבור, זה הקשר, זה מתחיל מלהיות מלך ועבדים. זה התחלה, זה נקודת הכניסה. אז אני חושב שמלך זה רמז לסוגיית מלכות, כי אחרת פה הוא לא קורא לזה בשום מקום אחר מלך. הוא מדבר על הנושא הזה של כל הספר, הוא מדבר על סוד מעשה מהקרוב, הוא מדבר על השכל ועל המוגבל ועל האינסוף. בכל מקום הרי אנחנו מגיעים למוגבל והאינסוף. וגם במשנה תורה מדבר על זה, ובאף מקום לא מוזכר המילה מלך, רק פה. ומלך פה זה מבחינת העבודה, מבחינת התמסרות הלב, הכניסה לעבודה, לא רק ההבנה, ההשגה השכלית, כאילו כשאנחנו מדברים על השגה דעת אלוהים, אז אנחנו לומדים, חוקרים, אז אנחנו אומרים, יש אור אין סוף והוא מתגלה בבריאה. עכשיו פה זה עבודת השם, זה כבר, זה הסוף של הספר, בפרק א', הוא כותב, סליחה, נון א', פרק אחד קודם, הוא אומר שהוא, וזה, הוא אומר בפרק הקודם, בהתחלה, זה הפרק, פרק אחד קודם, בחלק ג' פרק מ"א, זה הפרק אשר נזכרו עתה, אינו כולל תוספת עניין על מה שכללו בפרק הזה מאמר, ואינו רק כדמות חתימה, היא ביאור עבודת משיג האמיתיות המיוחדות באלוה יתברך, אז אחר השגתו, הישירו להגיע לעבודה היא אשר היא התכלית ועודיו איך תהיה השגחה בו בעולם הזה. אז בעצם הוא זה הפרק שלפניו וזה הפרק הזה, כל הפרקים, ארבע פרקים האלה עד הנונדלת שזה הפרק הסיום, הם כולם כבר לא לימוד אלא עבודה. הוא אומר, אני לא מלמד פה דבר חדש, אני מלמד את העבודה שנובעת ממה שלמדנו, אנחנו לא גמרנו ללמוד, עכשיו אנחנו מדברים קצת איך עובדים את השם, אז כשמגיעים לעבודה מדברים על מלך, זה כשאנחנו בלימוד, המילה מלך היא לא מלמדת שום דבר, כי הוא אומר, המילה מלך היא סתומה, היא לא בורה, היא לא מלמדת, זה אין כאן איזה לימוד עיוני של השגה דעת אלוהים, בשביל הלימוד העיוני אומר שיש את האינסוף מתגלה במוגבל. זה הלימוד, וזה מביא לאהבה ויראה, זה הוא כותב במשנה תורה, שזה בחינה מסוימת של עבודה שהיא לכל העם הרחב, שכולם יש להם מצוות עשה של אהבה ויראה. פה זה עבודה של הפנימיות, שהיא לא לעם הרחב, בגלל זה היא לא מופיעה במשנה תורה, בגלל זה משנה תורה לא מוזכר הנושא של מלך, וגם בכל המורה נבוכים לא מוזכר, כי המורה נבוכים עוסק בלימוד, אז כשאתה לומד, אתה לומד, אתה לא רכב עובד. עכשיו אנחנו מפרק נ"א, זה פרקים של עבודה, ובעבודה, העבודה של הדבר הזה של ה... לראות את האינסוף בעולם המוגבל, זה לעבוד מלך, קודם כל. אחר כך יש פנימיות יותר עמוקה בעבודה הזו, ממשיך, של אהבה ויראה ועוד דברים, הליכה בדרכיו, לעשות צדק, חסד משפט וצדקה בארץ, כאילו, העבודה יש בה עוד כניסה לפנימיות ולעומק יותר, אבל ההתחלה של העבודה השעת זה המלך. ובגלל זה בקבלה שפת נפות נקראת מלכות. כי הסיבה שזה מלכות, כי מדובר שם על העבודה, זאת אומרת, מלכות זה התגלות התגלות הצמצום, התגלות החוכמה, התגלות הספירת החוכמה עם כל הפירוט שלה. אז למה זה נקרא מלכות? כי אנחנו מול זה, העבודה שלנו מתחילה כעובדים את המלך. אז בגלל זה זה נקרא מלכות בשפה של העבודה הפנימית. שזה עבודה באמת של יודעי חן, של העומק, של הפנימיות, שהיא לא לעם הרחב. אז פה הוא מכניס את המילה הזאת של מלך, ואני חושב שזה מקבילה לה. זה עוד מקום בין המון מקומות אחרים, שרואים שהיה לו מסע ומתן נסתר עם המושגים של הקבלה. אז טוב, כמובן שכבר כמעט נגמר השיעור, אז אולי פשוט נתחיל קצת מפרק הבא רק לקבוע עובדות בשטח, כי מה שיקרה בשבוע הבא אני אזכר בעוד משהו, ונשאר עוד שבוע בפרק הזה, וזה לא ייגמר. אז אם כבר נדע שהתחלנו את הפרק הבא, אפילו נקרא בשורה, אז כבר שמנו רגל, שמנו עובדה בשטח שאנחנו כבר קדמנו. אז כנראה שמה שדיברנו פה עם המלך זה קשור לפרק הבא. אני מתחיל לקרוא אותו, מה שנספיק נספיק בעוד 9 דקות, אחר כך, אבל רק שנדע שתחלנו. זה פרק י'. הנושא של הפרק זה ירד ועלה. אז אני מתחיל לקרוא. כבר קדם לנו, הזכרנו קודם, תכף נראה איפה, שאנחנו כשנזכור בזה המאמר שם מאלו השמות המשתתפים, אין דעתנו שנזכיר כל עניין שיאמר עליו השמו. זאת אומרת, הוא אומר נגיד כיסא, אז יש כיסא שיושבים, כיסא של המלך, כיסא במשמעות כזאת, כיסא במשמעות כזאת, אז הוא אומר, אני לא מביא לך את כל המשמעויות, יש משמעויות שאני נמצאות בפירוש המילה, כל המילים שמדבר, ילד, איש ואישה, מקום, יש למילים האלה עוד משמעויות שאני בכלל דיברתי עליהן, והן חשובות, כשאתה לומד תורה, המשמעויות האלה חשובות, כי הוא אומר בפתיחה, שכשלומדים תורה, הפתאים לוקחים חלק מהמשמעויות של המילה, והחכמים לוקחים את כל המשמעויות, ואז כשיש לך את כל המשמעויות ביד, אתה פתאום מתחיל להשליך אותם אחד על השני, ולגיד המשמעות הזאת היא משל המשמעות השנייה, היא מהירה משהו למשמעות הזאת, ואתה מקבל עומק. אז כשאתה לומד תורה, אתה צריך לחפש את כל המשמעות שיש למילה, וללכת עם כולם, ולראות לאן זה לוקח אותך, וזה לוקח אותך מאוד לעומק. זה הלימוד הפנימי של התורה, של פנימיות התורה. עכשיו, הוא אומר, הוא לא לומד פה תורה, כי הוא לא מתאר את כל, הוא לא לוקח את כל המילים בתורה. בטח, גם אם נגיד, זו שאלה, האם יש מקומות שמשמע ברמב"ם, שכל המילים בתורה יש להם מילים משתתפות. תמיד יש להם יותר משמעות אחת. לא יודע אם זה, לא משנה, יכול להיות שיש כן מילים שיש להם רק משמעות אחת, לא בתורה, זה לא כל כך ברור. אבל נגיד ניקח רק את המילים שבטוח יש להם יותר משמעות אחת, אז יש אלפי מילים כאלה. וכשאני לומד תורה, אני לומד את כל המילים של התורה, ואני לומד אלפי מילים של התורה, ושם אני צריך לקחת את כל המשמעויות, אם אני רוצה ללמוד לפי העומק, לפי הפנימיות, שזה ללמוד את כל המקרא, כל ספרי הנבואה, כל התנ"ך, לא רק התורה, לפי הפנימיות, זה עבודה ש... לא יודע, צריך בערך... באומדן גס, 100,000 שנה של לימוד, רק בשביל לעשות את זה פעם ראשונה שטחית, היכרות מחזור ראשון שרק מתחילים, ואחר כך עוד כמה עשרות אלפי שנה בשביל פעם שנייה למקרא, אני לא יודע איך הם עשו את זה. זה אתה תשמע. אבל זה לא, המורים בכירים לא את זה עושים, הוא לא פרשן התורה. זה לא ספר שמפרש את התורה. הוא מדבר רק על המפתחות, רק על היסודות, אבל את העבודה השחורה, ללכת ללמוד עכשיו את התורה עם המפתחות האלה, זה הוא לא עושה בשבילנו. הוא שולח אותנו לשם, הוא נותן מפתחות ביד, לכו תלמדו, שם אתם לבד, אני לא אלמד אתכם עכשיו כל פסוק. אבל הוא אומר, כאן הוא אומר שאנחנו לא נגיד את כל המשמעויות של המילה, למרות שצריך להתקל על כל המשמעויות כשלומדים תורה, ואנחנו לא לומדים תורה, ולא לומדים את השפה. ללמוד שפה ולמוד תורה זה בערך אותו דבר, כי להגיע בתורה מהפשט לפנימיות זה דרך השפה. אמרנו ש... אתה בודק את המשמעויות השונות של כל מילה, ואתה לומד את השורש של כל מילה, והשורש של כל מילה מורכב משלוש אותיות, אז מה זה אותיות האלה? אתה נכנס פה לשפה ממש, לעומק של השפה, אז אתה נכנס לפנימיות של המשמעות של התורה, כי התורה זה בעצם שפה. אז הוא אומר, זה לא מה שאנחנו לומדים פה, הוא אומר, אנחנו כשנזכור בזה המאמר שם אלו השמות המשתתפים, אין דעתנו שנזכיר כל עניין שיאמר עליו השם ההוא, כי אין זה המאמר בלשון, זאת אומרת, אנחנו לא לומדים את השפה, זה אומר גם שאנחנו לא לומדים את התורה. אנחנו לא, זה לא פרשנות על התורה. אז אנחנו מדלגים על חלק מהעם, למרות שלא, למה הוא מדגיש את זה שאנחנו מדלגים? כי לא צריך לדלג. בכל זאת אנחנו מדלגים, כי אנחנו לא עכשיו, מתי לא צריך לדלג כשאתה לומד את הלשון, ודרך זה אתה לומד פנימיות התורה, אז לא זה מה שאנחנו עושים, לא זה הספר. אז בגלל זה אני כן מדלג. אבל, מזכיר מעניינים מהם, מה שאנחנו צריכים לו בענייננו. הוא אומר, אני לא בא עכשיו ללמוד איתך את התורה לפי הסדר פסוק אחרי פסוק. יש לנו עניין מיוחד שלנו ש... אותו רצינו להסביר, ללמד בספר הזה, וזה לא פרשנות על כל התורה, ואת המשמעויות השונות שיש במילים שאני עוסק בהן, אני מדלג על חלק מהם וחלק אני כן לוקח, לפי מה שאני צריך בענייננו, כי אין זה מאמר בלשון, אנחנו לא יושבים ולומדים עכשיו את התורה, אלא נזכיר מעניינים מהם מה שאנחנו צריכים לו בעניינינו. יש לי איזה עניין אחד, ומה שאני משרת אותי לצורך הזה, אני אקח, לא דבר אחר. אני לא צריך, אני לא עוסק בדבר אחר. כן, רק שנייה. ומזה ירד ועלה. אז הוא אומר, הפרק שלנו עוסק בירד ועלה, אז הוא אומר, עכשיו שאני אספיק ללמוד ירד ועלה, תדע שאני לא הבאת לך את כל המשמעויות, רק חלק מה. עכשיו, אושרי, אתה שואל למה רק עכשיו. אז האמת הוא שהוא בעצם אמר את זה קודם בסוף פרק ח'. הוא גם אומר בעצמו, כבר קדם לנו, אני כבר אמרתי את זה. אז שאלה למה הוא הכפיל, איך זה...
כן, חזרה.
הוא אמר פעמים אותו דבר. הוא אומר, כבר קדם לנו, וכאילו... כבר אמרנו את זה קודם, ועכשיו אני אומר את זה עוד פעם. קודם הוא אומר את זה בסוף פרק ח', שהוא אומר, דע כי כל שם שמבאר לך שיתופו בזה המאמר, אני קורא עכשיו מסוף פרק ח'. זה בסך הכל כמעט, לא צריך לדפדף, לא התגדלנו הרבה מסך. אין הכוונה ממנו להעיר על מה שנזכר בפרק הוא לבד, אבל אנחנו נפתח שער ונערכה לענייני השנוע, מועילים לפי ענייננו, לא לפי עניין מי שידבר בשפת בעלי לשון מלא לשונו. אתה שואל למה הוא אומר את זה כהקדמה קודם, אני לא יודע. תראה, בפתיחה הוא אומר שהספר הזה בא ללמד מה זה מרכבה. הוא אומר, זה יש לו בפתיחה, הוא אומר, כל מה שדיברתי וכל פרק, אל תתבלבל, תדע שגם אם נראה לך שנדבר על נושאים אחרים, בעצם הנושא פה זה ללמוד מה זה מהכוון. אז הוא כבר הגדיר מראש שזה מה שבאנו ללמוד, לא באנו ללמוד באופן כללי את כוונת התורה, או אפילו פנימיות התורה בכל מה שהיא באה ללמד, אלא אנחנו עוסקים במעשה מרכבה ולומדים רק את זה, ואז בעצם אמר שם באופן כללי שהוא אומר שכל מילה מדויקת לפי הכוונה הזאת שלמד מעשה מרכבה, אז הוא אמר זה כללית, עכשיו פה הוא נכנס יותר לפרטים, וטוב, צריך קצת להבין, כי מה שאומר בסוף פרק ח' זה לא בדיוק מה שאומר פה, בסוף פרק ח' הוא אומר, כל שם שנברך על שיתופו בזה המאמר, אין הכוונה ממנו להעיר על מה שנזכר בפרק או לבד, אבל אנחנו נפתח שער, ונאחל ענייני שמו, נועילים לפי ענייננו, וזה מפתח. עכשיו, הוא לא, בפרק ח' הוא לא אומר שהוא מדלג על חלק מהמשמעות, הוא לא מזכיר את זה, אלא הוא אומר, אני מדבר בפרק הזה על מקום, בפרק ח' הוא מדבר על מקום, אז הוא אומר, פה אני מדבר על מקום, אבל אל תחשוב שזה פרק על מקום, ופה אנחנו עוסקים בסוגיה של מקום, אחר כך עוברים סוגיות אחרות, לא, אני מדבר פה על מקום, כי זה ישרת אותנו בהמשך לפרקים אחרים, כאילו זה לא סגור בפרק הזה, זה מפתח לפרקים האחרים, או בכלל להבנה דברי הנביאים, אבל הוא לא אומר שהוא מדלג על חלק מהמשמעויות של המילה, אלא מה שכתוב פרק אחד, זה לא רק לפרק הזה, זה מדבר גם על פרקים הבאים, על נושאים אחרים, איזה בדיוק, אז הוא אומר בהמשך, והוא אומר זה מפתח בכלל לכל דברי הנבואה. עכשיו פה הוא לא אומר שמה שהוא אומר כאן, זה לא רק מדבר על הנושא שכאן, אלא זה הולך גם לפרקים אחרים. הוא לא מדבר על פרקים אחרים, הוא לא מדבר על מפתח לדברי הנביאים. זה מה שהוא אמר בפרק ח', הוא לא אומר את זה פה אצלנו, זה אומר משהו אחר, שאנחנו מדלגים על חלק מהשמות המשתתפים, בגלל שיש לנו עניין מסוים שמעניין אותנו ולא רק אותו, אז אנחנו מתעסקים. אז זה קצת שונה, אבל קצת שני הוא קושר את הדברים. כבר קדם לנו, הוא מחבר את הדברים, למרות שהם לא בדיוק אותו דבר, זה חד, טוב, נוחז פה כבר, נגיע הזמן, אז טוב, זה פרק שהוא, יש בו מה ללמוד, יש בו הרבה שאלות, אז טוב, בעזרת השם, אז כבר פשוט יודעים שכבר אנחנו על פרק י'. עוד לא הספקנו הרבה, אבל בסדר. טוב.
תודה.
אז פה. לילה טוב.
לילה טוב, תודה רבה.
להתראות פנחס, להתראות הרים ולהתראות השקל. כיף לראות אתכם. להתראות.
להתראות.